الليل صغير أصوش عشوي أوزو فادتي بهيوني.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי. היום יום שלישי, ב' בחשוון תשפ"א, מסכת עירובין, דף עין ב'. רדיו קול חי, זוהי האכסניה לכל התורה הנשמע בארצנו מחוצה לה, והתדרים בהם עושים קולות התורה את הדרך אל בתיכם להניח ברכה הם 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM. זוהי תחנת הרדיו הייחודית המביאה עליכם בסייעתא דשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם, וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן ברדיו קול חי. מגיד השיעור בנימין מילצקי. את תלמוד תורתנו שהוא כנגד כולם אנחנו מקדישים ולומדים לרפואתה השלימה של היולדת חווה לאה בת אסתר, לאורך ימים טובים. אל נא רפנה לה לחווה לאה בת אסתר, אל נא רפנה לה לחווה לאה בת אסתר, אל נא רפנה לה לחווה לאה בת אסתר. רופא חולי עמו ישראל ישלח מזור וטרופה ליולדת חווה לאה בת אסתר, וישלח לה רפואה של אימה במהרה. רפואת הנפש ורפואת הגוף אשתה בעגלה ובזמן קריב, ונאמר אמן. הצדיק רבי צבי גוטמחר, זכר צדיק לברכה, חיבר פירוש על מסכת קינים, מסכת שחותמת את סדר קודשי, פירוש שנקרא כן מפורשת. הוא, הצדיק רב צבי גוטמחר, הסתלק לבית עולמו בדמי ימה ולא זכה להשאיר אחריו זרע של קיימה. אביו, הצדיק רבי אליהו גוטמחר זצל, הבטיח שכל מי שיעסוק בספר ימליץ עליו לטובה בשמי מרומים ויתפלל בעדו. ולמה דווקא מסכת קינים? לימוד מסכת קינים ידוע כסגולה מיוחדת להיפקד בדבר ישועה ורחמים. בספר החסידים כתב שלימוד במסכת קינים יש לו מעלה מיוחדת, כי זו מסכת שבדרך כלל הציבור אינו עוסק בה. החפץ חיים הרחיב בעניין וכתב שיש מסכתות ומקצועות בתורה שמבחינת מת מצווה, שהכל קרובים אצלו וכל אחד מחויב לעסוק בו, כי אין מישהו אחר שיעשה זאת. מי שפרסם את העניין בשנים האחרונות הייתה רבנית קנייבסקי עליה השלום, ואנשים אשר עשו כדבריה ולמדו את מסכת קינים, ראו ישועות גדולות, ולרפואתה של היולדת חווה לאה בת אסתר לאורך ימים טובים, שתיפקד בדבר ישועה ורחמים. אנחנו ממשיכים ללמוד את המשניות שבמסכת קינים, כאמור המסכת החותמת את סדר קודשים. היום הזה לומדים את משנה ב' והפרק הפותח את המסכת, פרק א'. לאור הכללים שנתבארו במשנה הפותחת את המסכת, מתחילה המשנה לדון במקרים שונים של תערובות בין עופות שהוקדשו לקורבן. פותחת המשנה במקרה של חטאות ועולות שהתערבו זו בזו. חטאת שנתערבה בעופות של עולה וכן עולה שנתערבה בעופות של חטאת, אפילו אם נתערב רק עוף אחד בריבו, ב-10,000 עופות מהסוג האחר ימותו כולם. שאי אפשר להקריב אף אחד מהם לא כעולה ולא כחטאת, שמה יעשה את החטאת למעלה או את העולה למטה. והעופות המועטים שנתערבו אינם בתהילים במרובים, מפני שבעלי חיים אינם בטילים ברוב מחמת חשיבותם. עוברת המשנה לסוג נוסף של תערובת שבו אוף אחד או יותר שכבר הוקדש לקורבן מסוים יתערב בקינים סתומות שעדיין לא התפרשו. כל קן כזו מורכבת משני אופות שאחד מהם עתיד להיקרב חטאת והשני עולה. הקן הסתומה שלא נתפרשה נקראת במשנה בשם חובה, מאחר שהיא מובאת על ידי מי שמחויב מן התורה להביא קן. אומרת המשנה, חטאת שנתערבה בקינים של חובה אין קשר להקרבה, אלא כמניין החטאות שראויות להיקרב בחובה. כגון שנתערבה חטאת אחת מפורשת בשני קינים סתומות, אי אפשר להקריב מהתערובת אלא שני עופות כמניין החטאות שבקינים הסתומות, והיא הקריבים חטאת. וכן עולה שנתערבה בקינים של חובה אין קשר אלא כמניין העולות שראויות להיקרב בחובה. וכגון שנתערבה עולה אחת בשתי קינים סתומות, מקריב מהתערובת שני עופות לעולה. מרחיבה המשנה את הכלל של המקרה האחרון, והמשנה קוראת עכשיו לעולה שנתערבה בקיני החובה בשם נדבה. אומרת המשנה, ההלכה הזו אמורה בין כשהחובה מרובה והנדבה ממועטת, דהיינו שהעופות הסתומים הם מרובים והעולות ממועטות, בין כשהנדבה מרובה והחובה ממועטת, בין כששתיהן שוות, בכל מקרה ניתן להקריב רק כמניין העולות שבקינים הסתומות. וכוונת המשנה, בכל מקרה שהתערבה נדבה, דהיינו עולות בקינים סתומות, הדין הוא שאין קשר אלא כמניין העולות שבחובה, בין אם מניין העופות שבקינים הסתומות מרובה על מניין העולות המפורשות, בין אם עניין העולות מרובה על מניין הסתומות, ובין אם עניינם שווה. בכל מקרה יוכל להקריב מן התערובת עולות כמניין העולות הראויות להיקרב מהכינים הסתומות, שהרי בין אם כולם מן הכינים הסתומות ובין אם חלקה מהעולות המפורשות, הרי הם קשרים לעולה. אבל לא יוכל להקריב אפילו חטאת אחת שמה תהיה זו אחת מהעולות המפורשות, וכן לא יוכל להקריב עולות יותר ממניין העולות שבכינים הסתומות, שמה יקריב את כולם מהכינים הסתומות. לדוגמה, אם נתערבו שתי כינים של עולות מפורשות, דהיינו ארבע עולות בשלוש כינים סתומות שהן שש עופות, אפשר להקריב מן התערובת שלושה עופות לעולה, זה הכוונה חובה מרובה ונדבה ממועטת, ואם יתערבו שלוש כיני עולות, דהיינו שש עולות בשתי כינים סתומות שהן ארבע עופות, אפשר להקריב מתוכם שני עופות לעולה, וזה הכוונה נדבה מרובה וחובה ממועטת. וההלכה זו נוהגת כמו כן גם במקרה הראשון שהוזכר במשנה של חטאת שנתערבה בחובה. גם כאן, בכל מקרה שהתערבו חטאות מפורשות בכינים סתומות, אפשר להקריב עופות לחטאת כמניין החטאות הראויות להיקרב בכינים הסתומות, או במילים אחרות כמניין הכינים הסתומות. אלא שמאחר שהמשנה הזכירה עכשיו את המקרה של עולה שהתערבה בחובה, היא ממשיכה לעסוק במקרה כגון זה, וממילא נבין שהוא הדין גם במקרה הראשון. זוהי המשנה שלנו ממסכת כינים, שאנחנו לומדים כעוד סגולה בעזרת השם ובישועתו לישועת היולדת, חווה לאה בת אסתר, לרפואה של אימה במהרה ולאורך ימים טובים. תפילת בית המדרש, יהי רצון מלפניך אדוני אלוהי ואלוהי אבותיי, שלא יארע דבר תקלה על ידי ולא ייכשל בדבר הלכה, וישמחו בי חבריי, ולא אומר על תמה טהור ולא על טהור תמה, ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא ייכשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם, כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. גל עיניי והביט הנפלאות מתורתך. כתב השלה הקדוש, מה טוב כשפותח הספר יאמר, הנני רוצה ללמוד כדי שביעיני התלמוד לידי מעשה, ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. כהרגלנו הטוב פותחים אנו עם מצווה אחת מהתורה שבכתב, על פי ספר החינוך, מתוך התרי"ג מצוות, היום הזה מצווה, קוף צדי זין שלא לגלות ערוות אחות אב, משורשי הריות כתבנו מה שידענו כאמור לאל במצווה קוף צדי. וכעת על הפרק הפותח בסייעת הדשמי הענקית את שיעור דפינו היומי בתורה שבעל פה, הלא הוא פרק השינון הסיכום והחזרה, אודות אשר למדנו בתלמוד תורתנו אתמול, והוא היה בדף עין א' במסכת העירובין. בסיום השיעור אתמול, שאלנו שש שאלות לשינון לסיכום ולחזרה. נחזור על השאלות ונשיב את התשובות. השאלה הראשונה הייתה, גר שמת והחזיק אחר בנכסיו בשבת, האם אוסר? והתשובה, אם מת הגר בערב שבת אוסר, ואם מת בשבת אינו אוסר. שאלה שנייה, מה הסברות לומר שמועיל או שלא מועיל הביטול בשבת? והתשובה, אם ביטול הוא הקניית רשות אסור, ואם סילוק בלבד מותר. שאלה שלישית, באיזה אופן נאמר שלתנא קמא, אם שותפו לדרים בחצרות האחרות ביין, אין צריך שיתוף? והתשובה, לרב ורבה כשמונחים היינות בכלי אחד, ולהבאי אפשר שאף בשני כלים, כיוון שראוי לערבם. שאלה רביעית, שמן הצף על גבי יין של תרומה ונגע בו טבול יום, האם היין תמה? והתשובה, לרבי יוחנן בן נורי נטמע היין, לחכמים לא נטמע. שאלה חמישית, האם הנידון כאן בחבית שכנעוע בשותפות קשור לדין ברירה שבכל מקום ומדוע? מסבירי מטוספות אינו קשור, כיוון ששם הנידון אם מועיל למעשה התלוי בדבר שיקרה אחר כך, וכאן הנידון אם בשותפות חלק כל אחד מבורר לעצמו. השאלה האחרונה, דף עין א', כששיתפו מבואות, האם צריך לעשות גם עירוב חצירות? ואת תשובה, לחכמים אין צריך ולרבי מאיר צריך. וחולקים רב נחומי ורבה עם המחלוקת רק כששיתפו ביין, אבל בפת לכולי אלמה אין צריך, או המחלוקת בפת אבל ביין לכולי אלמה צריך. אלה מוריי ורבותיי, התשובות לשאלות שלנו לשינון לסיכום ולחזרה אודות אשר למדנו בתלמוד תורתנו אתמול בדף עין א' במסכת העירובין. וכעת מוריי ורבותיי, וכעת החי וראי הניכר בתורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום שלישי בשבוע, פעמיים כי טוב, ב' בחשוון תשפ"א, קר ותורף העניין ותלמוד תורתנו בדף עין ב' במסכת העירובין. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף עין א' עמוד ב', שש שורות מתחילת העמוד, מן המילים תניה רב לזר בן תדאי אומר, אחד זה ואחד זה צריכים לערב, ואפילו לזה ביין ולזה ביין. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה. נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. במשנה לאל בדף עין א' עמוד א' שנינו, בעל הבית שהיה שותף לשכניו שבמבוי, לזה ביין ולזה ביין, עם שכן בחצר אחת, היה לו שותפות ביין, עם שכן בחצר אחרת, גם כן הייתה לו שותפות ביין, כלומר שהייתה לאחד מבני המבוי שותפות נפרדת ביין עם כל אחד מבני המבוי, אף על פי ששותפויות אלו נעשו לשם סחורה ולא כדי להתיר את הטלטול במבוי, אינן צריכים לערב, להשתתף בשיתוף אחר כדי להתיר את המבוי לפי שהיין שהם שותפים בו, מתירו. אבל אם היה שותף לשכן זה ביין ולזה בשמן, לשכן השני בשמן, צריכים לערב, לעשות שיתוף אחר שיהיו שותפים בו כל אנשי המבוי. ואם לא עשו כן, לא הותר הטלטול במבוי. וטעם החילוק שבין יין ויין לבין יין ושמן, למדנו אתמול בגמרא. רבי שמעון אומר, אחד זה ואחד זה, בין אם נשתתפו במין אחד ובין אם נשתתפו בשני מינים, אינם צריכים לערב לפי ששיתוף הסחורה עולה להם לשם שיתוף. מביאה הגמרא תנא החולק על התנאים שהובאו במשנה ומבארת את דעתו. תניא אומרת הגמרא, שנינו בברייתא, רבי אליעזר בן תדאי אומר, אחד זה ואחד זה צריכים לערב, בין אם היה שותף לזה ביין ולזה ביין, ובין אם היה שותף לזה ביין ולזה בשמן, צריכים לערב לפי שהשותפות שיש להם אינה עולה לשם שיתוף מבואות. תמאה הגמרא, ואפילו לזה ביין ולזה ביין, גם כן סובר רבי אליעזר בן תדאי שאינו עולה לשיתוף, הרי השותפות היא ממין אחד, ומדוע הוא אסר בזה? מתרצת הגמרא, אמר רבא, זה בא בלגינו ושפך, וזה בא בלגינו ושפך, כולי אלמא לא פליגי דעה ועירוב. כשאחד מבני המבוי בא עם קדוש של היין ושפך ממנו לתוך החבית של השותפות, ועוד אחד מבני המבוי בא עם קדוש של יין ושפך ממנו לתוך החבית, וכן כל בני המבוי, עד שהתמלאה החבית, לא נחלקו בזה. כלומר, גם רבי אליעזר בן תדאי מודה דעה ועירוב. אף אם לא נתנו את יינם לתוך החבית כדי להתיר את המבוי, אלא לשם שותפות של סחורה, לפי שסוף סוף כל אחד מבני המבוי הביא את יינו לשם. וכמו שהתבאר לאל, שאם הכל מין אחד, סומכים עליו להתיר את המבוי. כי פליגי, באיזה אופן החלקו חכמים של משנתנו ורבי אליעזר בן תדאי? כגון שלקחו, קנו כל בני המבוי חבית של יין בשותפות. רבי אליעזר בן תדאי סבר, אין ברירה, אין מחשיבים כאילו חילקו ביניהם את היין שבחבית, והוברר חלקו של כל אחד ואחד, וחזר כל אחד מהם ושפך את יינו לתוכה, אלא כל היין שבחבית שייך לכולם, ולפיכך צריכים לחזור ולהשתתף. ואף שכל אחד מהם נתן מעות בנפרד עבור השיתוף, אין זה מועיל לפי שאין משתתפים במעות, אומר המאירי. ורבנן סברי, יש ברירה, מחשיבים כאילו חילקו את היין שבחבית, והוברר חלקו של כל אחד ואחד, וחזר כל אחד מהם ושפך את יינו לתוך החבית, ונמצא שכל אחד בנפרד נתן מיינו עבור השיתוף. ועניין הברירה שהובא כאן אינו כמו בשאר המקומות בגמרא. שם פירושו שדבר שלא היה מבורר מתחילתו והתברר לאחר מכן, נחלקו בו אם דנים למפרע מתחילתו על פי מה שהתברר בסופו או לא. כאן אי אפשר לפרש זאת, שהרי עדיין לא התברר מהו חלקו של כל אחד ואחד ביין, שהרי עדיין לא חילקו ביניהם את היין. אלא פירוש העניין ברירה הוא כמו שפירשנו. שרבנן סוברים מחשיבים כאילו חילקו את היין שבחבית והוברר חלקו של כל אחד ואחד וחזר כל אחד מהם ושפך את יינו לתוך החבית, ונמצא שכל אחד בנפרד נתן מיינו עבור השיתוף. ואילו רבי אליעזר בן תדאי סובר, אין מחשיבים כאילו חילקו ביניהם את היין שבחבית והוברר חלקו של כל אחד ואחד וחזר כל אחד מהם ושפך את יינו לתוכה, אלא כל היין שבחבית שייך לכולם ולפיכך צריכים לחזור ולהשתתף. מביאה הגמרא ביאור אחר במחלוקת רבי אליעזר בן תדאי ורבנן. רב יוסף אמר, לפי כל השיטות מועיל השיתוף במבוי עצמו, אם היה לזה ביין ולזה ביין. אלא, רב אליעזר בן תדאי ורבנן, בסומכין על שיתוף, במקום עירוב כמפליגי. כלומר, האם שיתוף המבואות מועיל גם לערב את החצרות שבמבוי ולהתיר בכך את הטלטול גם מחצר לחצר דרך הפתחים שבין החצרות? בזמן הגמרא היו הבתים פתוחים לחצרות והחצרות היו פתוחות למבוי. החצרות היו משמשים גם להצנעת כלי בית, אבל המבואות היו משמשים למעבר בלבד. שיתוף מבואות נועד להתיר את טלטול החפצים מן הבתים והחצרות למבוי ולהפך, ואילו עירוב חצרות נועד להתיר את הטלטול בין הבתים לחצר. וכמו כן, אם ערווה חצר אחת עם השנייה, מותר לטלטל בין חצר לחצר דרך הפתחים שביניהם, כמו שתשנה הגמרא לקמן בדף עין ג' עמוד א'. לדעת רב יוסף, נחלקו רב אליעזר בן תדאי וחכמים, האם שיתוף מבואות מועיל גם להתיר את הטלטול בין החצרות או לא. ובהמשך הסוגיה יבואר שגם רבי מאיר וחכמים נחלקו בזה, ושנחלקו גם כן באופן שכל החצרות שבמבוי ערבו ביניהם בעירוב חצרות, האם מועיל להתיר את הטלטול במבוי כאילו עשו ביניהם גם שיתוף מבואות. כך מסביר הרן. דמר סבר, רבי אליעזר בן תדאי סובר, אין סומכין על השיתוף במקום עירוב, ולפיכך אמר, זה וזה צריכים לערב. זאת אומרת שאף שעשו שיתוף ביניהם ביין ויין להתיר את המבוי, עדיין צריכים לעשות עירוב חצרות כדי להתיר את הטלטול בין החצרות. ומר סבר, חכמים סוברים, סומכין על השיתוף במקום עירוב, ואין בני המבוי צריכים לערב. שעל ידי שיתוף המבוי כבר נתערבו ממילא כל החצרות שבמבוי ונעשו כאחת. נמצאה ששלוש שיטות של תנאים בעניין הזה. א', חכמים סוברים ששיתוף של יין ויין, גם אם לא נעשה לשם שיתוף, מועיל להתיר את המבוי, ושיתוף זה מועיל גם להתיר את החצרות שבמבוי. אבל שיתוף של יין ושמן אינו מתיר אף את המבוי. ב', רב לזר בן תדאי סובר ששיתוף של יין ויין מועיל להתיר את המבוי, אבל לא את החצרות. ג', רבי שמעון סובר שאף שיתוף של יין ושמן בכלי אחד, מועיל להתיר את המבוי, הוא כשיטת רב יוסף לאל. ולדעת הסובר שסומכים על שיתוף במקום עירוב, הרי זה מתיר גם את החצרות. כך מסביר הריטב"א. עכשיו מביא רב יוסף הוכחה לביורו. אמר רב יוסף מן ההמין עלה, מניין אני מוכיח שזהו טעמו של רב לזר בן תדאי, ובזה חולק על שיטת חכמים, דאמר רב יהודה אמר רב, הלכה כרבי מאיר שאמר בברייתא המובאת להלן, שאין סומכים על שיתוף במקום עירוב. וגם אמר רב ברונה, אמר רב בשמו של רב, הלכה כרב לזר בן תדאי, מה הייתה, מה טעמו של רב שפסק כשניהם? לאו משום, האם לא בגלל, דחה טעמה הוא. שניהם אמרו דין אחד וטעם אחד להם. והריטב"א מסביר שכוונת רב יוסף להוכיח מכך שרב פסק בשתי הלכות אלו כיחיד נגד רבים, ולא עוד אלא שפוסק להחמיר בהלכות עירובין שנוהגתים בהם להקל, בוודאי הסיבה לכך היא ששניהם התכוונו לדין אחד ומטעם אחד, והרי הם רבים. ואילו חכמים שנחלקו עליהם בשתי הברייתות הם רק טענה אחד. מקשה הגמרא אמר לאביי לרב יוסף, ואי חד טעמה הוא, ואם אכן כדבריך ששניהם אמרו דין אחד ומטעם אחד, תרתי הלכת עליהם, עלי מדוע הוא צריך רב לפסוק כשניהם? הרי די היה לו לפסוק כרבי מאיר שאין סומכים על שיתוף במקום עירוב, והיה מובן מכך שגם הלכה כדברי רב לזר בן תדאי. זאת אומרת, בוודאי הוא צריך לפסוק כרבי מאיר, כי אם היה פוסק רק כרב לזר בן תדאי, היו אומרים שרק כשהשיתוף היה ביין, כמו במשנתנו, אין סומכים עליו לעירוב, לפי שעירוב חצרות אינו קשר אלא בפת בלבד. אבל אם השתתפו בפת, כן סומכים עליו לעירוב, וכרבנן החולקים על רבי מאיר הסוברים כן. ורק הקושייה היא שדי במה שפסק כרבי מאיר, שאף אם השתתפו בפת אינו מועיל לעירוב. ומדוע הוא צריך לפסוק גם כרב לזר בן תדאי? מתרץ את הגמרא הקמא שמלן, הטעם שאמר רב שהלכה כרב לזר בן תדאי הוא כדי להשמיענו דלא אבדינן כתרי חומרי בעירובין. אין פוסקין בהלכות עירובין כשיטת תנא אחד המחמיר שתי חומרות. שהרי רבי מאיר אמר שאין סומכים על שיתוף במקום עירוב. בין אם היה השיתוף ביין שאינו ראוי לעירוב חצרות, ובין אם היה בפת הראוי לעירוב. וחכמים שבברייתא דלהלן סוברים שרק על שיתוף של יין אין סומכים לעירוב, אבל על שיתוף של פת סומכים. ולמרות שלקמן בגמרא יש מן דאמר שסובר שלא חולקים רחמים ורבי מאיר, אלא בערבו ביין, אבל בערבו בפת מודה רבי מאיר שסומכים עליו במקום שיתוף וכן להפך, בכל מקום רב בעצמו סובר, לקמן בדף עין בית עמוד א' שחולקים בערבו בפת. אבל חכמים שבמשנתנו סוברים שאף על שיתוף של יין סומכים לעירוב. שהרי משנתנו מדברת משיתוף ביין ויין, והעמדנו שהמחלוקת של חכמים ורב לזר בן תדאי היא, אם סומכים על שיתוף זה במקום עירוב, והטעם שלפי חכמים סומכים גם על שיתוף של יין לעירוב, תבהר הגמרא בהמשך. אם כן נמצא שכלפי חכמים של משנתנו, החמיר רבי מאיר שתי חומרות, ורב סובר כרבי מאיר בשני הדינים. אבל לא היה יכול לפסוק רק כמותו, שאם כן היה פוסק כשתי חומרות של תנא אחד, על כן אמר שהלכה כרב לזר בן תדאי שאין סומכים על שיתוף במקום עירוב כשנעשה ביין, ושוב פסק רב כרבי מאיר במה שחולק עם חכמים שבברייתא על עניין אם סומכים על שיתוף של פת במקום עירוב והיא רק חומרה אחת. כך פירושו של רש"י, ואילו הריטב"א מביא שיש מפרשים ששתי החומרות של רבי מאיר הן, האחת שאין סומכים על שיתוף במקום עירוב אפילו בהשתתפו לשם היתר המבוי, והשנייה שאין סומכים עליו לעירוב אפילו בהשתתפו בפת. מביאה הגמרא ברייתא שבה חולקים רבי מאיר וחכמים. מבררת הגמרא מהי רבי מאיר ומהי רבנן, כלומר היכן מצינו שחולקים רבי מאיר וחכמים בדבר זה. אומרת הגמרא דתניא, שנינו בברייתא מופיעה בתוספתא מערבין בחצרות בפת, עירוב שעושים בני החצרות עושים אותו רק בפת. אם רצו לערב ביין או בשאר אוכלים ומשקים, אין מערבים. לפי שעירוב חצרות הוא משום דירה, דהיינו שנחשב על ידי העירוב כאילו כל בני החצר דרים בבית שהעירוב מונח בו, והחצר עצמה וכל הבתים שבתוכה משמשים לאותו בית, ונמצא שאין בכל החצר אלא רשות אחת בלבד, ועיקר דירתו של אדם הוא המקום שפתאום מונחת בו, ולא המקום שמונחים בו שאר מיני אוכלים. והגאון יעקב מסביר שהדין הזה בין אם מערבים בני החצר ביניהם כדי להתיר את הטלטול מן הבתים לחצר ולהפך, ובין אם בני כמה חצרות מערבים ביניהם כדי להתיר את הטלטול של חפצים המונחים בבית שבחצר אחת לחצר האחרת. והטעם, גם באופן השני עניין העירוב הוא שנחשב כאילו כל בני החצרות שערבו גרים בבית שהעירוב הונח שם, וכאילו אין שם אלא בית אחד וכל החצרות נחשבות כחצר אחת המשמשת לאותו בית. ולפיכך צריך פת מן הטעם שהתפרש שעיקר דעתו של האדם הוא על המקום שפתאום מונחת שם. עוד אומרת הברייתא, משתתפים במבוי ביין, אבל שיתוף המבוי עושים אותו גם ביין, וכן בשאר אוכלים ומשקים, לפי שהשיתוף אינו בא לשתף את רשות הבתים שבמבוי, אלא לשתף את רשות החצרות שבו, וחצר אינו בית דירה. ומה שלא חששו חכמים לשתף גם את רשות הבתים, לפי שאין הדרך לטלטל מן הבתים למבוי, אלא דרך החצרות. ועוד, שאויל ועל ידי השיתוף כבר נכללים החצרות והמבוי יחד, ממילא נכללים איתם גם הבתים, ומה שיצריכו חכמים מלבד זה גם לערב בין הבתים לחצרות, הוא רק כדי שלא תשתכח תורת העירוב. ומכל שכן שאם רצו להשתתף בפת משתתפים, שהרי הפת חשובה יותר מן היין. מערבין בחצרות בני חצרות הפתוחות זו לזו, מערבין ביניהם כדי להתיר את הטלטול מחצר לחצר, כלומר שיהיה מותר לטלטל חפצים ששבתו באחד מבתי החצר האחת אל תוך החצר האחרת, אבל כלים ששבתו בחצר מותר לטלטלם באותה חצר גם לחצר אחרת, כמבואר בגמרא לקמן דף צדי א' עמוד א', והאופן שמערבים בין החצרות הוא, על ידי שאחד מבני חצר אחת מוליך את העירוב של חצרו לבית בחצר האחרת, או שמוליך לשם פת משלו עבור כל בני חצרו, ומשתתפין במבוי, כלומר, אף על פי שערבו בני החצרות ביניהם דרך פתחיהם, צריכים הם להשתתף במבוי כדי להתיר את המבוי, ואם לא עשו כן, הרי הטלטול בחצרות מותר ובמבוי אסור, לפי שאין סומכים על העירוב במקום שיתוף מבוי. וכמו כן, אם השתתפו בני המבוי ולא ערבו בני החצרות ביניהם, אין סומכים על השיתוף במקום העירוב, והטלטול במבוי הותר ובין החצרות הוא אסור. ולכן אם הבתים פתוחים גם למבוי, מותר להוציא מן הבתים למבוי, אבל אסור לטלטל מחצר לחצר דרך הפתחים שביניהם. והטעם שאין סומכים מעירוב לשיתוף ולהפך, כדי לא לשכח תורת העירוב מן התינוקות שיאמרו, אבותינו לא ערבו. אם יסמכו על השיתוף גם להתיר את החצרות, שמה לא ידעו התינוקות מכך. והסברו שהתירו את הטלטול בין החצרות גם בלי עירוב. ועל ידי כך השתכחו הלכות עירוב מהדורות הבאים. אלו הם דברי רבי מאיר. והיינו רק באופן שלא ערבה כל חצר בעצמה עם הבתים הפתוחים לה. אבל אם ערבה כל חצר לעצמה וגם כל החצרות שבמבוי השתתפו, אף על פי שלא ערבו החצרות ביניהם, שיתוף המבוי מועיל לחבר את כל החצרות, ומותר לטלטל מחצר לחצר בין דרך המבוי ובין דרך הפתחים שבין החצרות. כך מפרש רעשי, והריטב"א מוסיף שהואיל והחצרות ערבו עם הבתים, שוב אין לחשוש שמא תשתכח תורת העירוב, ועל כן סומכים על השיתוף במקום העירוב שבין החצרות. והחכמים אומרים, או מערבין את החצרות ומשמש העירוב הזה גם במקום שיתוף המבוי, או משתתפים במבוי ומשמש השיתוף הזה גם במקום עירוב החצר. מביאה הגמרא מחלוקת המוראים בביור שיטת רבי מאיר וחכמים. פליגי בה נחלקו בביור הברייתא, רב נחומי ורבא. אחד אמר, אחד משניהם אמר, אם ערבו או נשתתפו בפת, דקו לאלמה לא פליגי, לא נחלקו רבי מאיר וחכמים, דבחד הסגי. שדי באחד מהם, או בשיתוף או בעירוב, להתיר גם את החצרות וגם את המבוי, מפני שהפת קשרה לשניהם. ובין חכמים ובין רבי מאיר סוברים שסומכים על שיתוף במקום עירוב. כי פליגי, באיזה אופן נחלקו? רק כשהשתתפו במבוי ביין. רבי מאיר סובר שאין סומכים עליו לעירוב, שכן אין מערבים אלא בפת. וחכמים סוברים, אף שהיין אינו ראוי לעירוב. בדרך כלל זה הכוונה לעצמו. אבל כאן שהשתתפו בו מתוך שמועיל לשיתוף, מועיל גם לעירוב. וחד אמר, אם השתתפו במבוי ביין, כולי אלמה לא פליגי, רבי מאיר וחכמים לא חולקים, וגם חכמים מודים דבעין אנטרטי, שצריך את שניהם, שיתוף ועירוב, לפי שהיין קשה רק לשיתוף ולא לעירוב, ולא אומרים שמתוך שהוא מועיל לשיתוף, יועיל גם לעירוב. כי פליגי, באיזה אופן החלקו? בשערבו או השתתפו בפת. חכמים סוברים שסומכים על העירוב במקום שיתוף, על שיתוף במקום עירוב, ורבי מאיר סובר שאין סומכים לפי שחושש לשכחת התינוקות. מקשה הגמרא מברייתא על מי שסובר שלא נחלקו ביין. מיתי ויקשו בני הישיבה שנינו בברייתא. והחכמים אומרים או מערבין או משתתפין. כלומר, אין צורך לעשות גם שיתוף וגם עירוב, אלא די באחד מהם וסומכים עליו גם לשני. מה אליו? האם אין הפירוש בדברי חכמים או מערבין בחצר בפת כדין עירוב ומועיל גם לשיתוף, או משתתפים במבוי ביין כדין שיתוף ומועיל גם לחצר? הרי שלשיטת חכמים סומכים גם על שיתוף של יין במקום עירוב. וקושיית הגמרא היא שמכך שהברייתא סתמה ולא פירשה באיזה שיתוף מדובר, משמע שמדובר בכל אופן שהשיתוף נעשה כדינו, דהיינו אף אם נעשה ביין. תרצת הגמרא, אמר רב גידל, אמר רב בשמו של רב, אחי כאמר, כך היא כוונת הברייתא. או מערבין בחצר בפת ועל ידי כך מותרין כאן וכאן, בחצרות ובמבוי, או משתתפים במבוי בפת, וגם על ידי כך מותרים כאן וכאן. שכשם שמה ששנינו מערבים זה בפת כדין עירוב, כך גם מה ששנינו משתתפים זה בפת. אבל אם השתתפו במבוי ביין, אינו מועיל לחצרות. דנה הגמרא איך לפסוק במחלוקת בין רבי מאיר לחכמים. אמר רב יהודה, אמר רב בשמו של רב, הלכה כי רבי מאיר שאין סומכים על עירוב במקום שיתוף ולא על שיתוף במקום עירוב. וכך יש לדרוש לרבים. ורבונה אמר, מנהג כרבי מאיר, והכוונה שברבים אין דורשים שהלכה כמותו, אלא כחכמים, אבל יחיד הבא לשאול מוראים לו כרבי מאיר. רבי יוחנן אמר נהגו העם כרבי מאיר, והכוונה שאף ליחיד אין מורים כרבי מאיר, אבל אין מוחים ביד מי שעושה מעשה כרבי מאיר. שואלים התוספות בדיבור המתחיל נהגו, מה שייך למחות במי שמחמיר כרבי מאיר ועושה גם שיתוף וגם עירוב? תרצים התוספות שלדעת חכמים המברך על השיתוף אחרי שכבר ערב, או להפך מברך ברכה לבטלה. ועל כך אמר רבי יוחנן, שאף של הרבים דורשים שהלכה כחכמים, מכל מקום הנוהג כרבי מאיר והניח שיתוף ועירוב וגם בירך שתי ברכות, אין מוחים בידו. או תירוץ שאם השתתפו במבוי ולא ערבו והראה ברית מילה בשבת והוצריכו להביא סכין או מים חמים לצורך המילה, וכן להפך אם ערבו ולא השתתפו והוצריכו להביא סכין או מים דרך המבוי, ולשיטת חכמים חייבים להביא אותם דרך החצר והמבוי ולקיים מצוות מילה בזמנה, ואם עשו כרבי מאיר ונמנעו ולא הביאו בשבת ונדחתה המילה, אין מוחים בהם. והרמב״ם הלכות עירובין פרק א' הלכה י"ט פוסק שאם השתתפו במבוי ביין צריכים לחזור ולערב בחצרות משום חשש של שכחת התינוקות, אבל אם השתתפו במבוי בפת, אין צריכים לערב בחצרות שהרי התינוקות מכירים בפת. והכסף משנה מסתפק, האם הרמב״ם פוסק כך משום שסובר שהלכה כרבי מאיר, וכלשון הראשון בגמרא שנחלקו ביין, ואף שאמר רבי יוחנן שרק נהגו כרבי מאיר, אבל אין מורים הלכה כמותו, לא חש הרמב״ם לדבריו לפי שסתם משנה לקמן בדף ע"ג עמוד א' כרבי מאיר, או שמא הרמב״ם פסק כחכמים, וכפי הלשון השני שבגמרא, שביין גם חכמים מודים שאין סומכים עליו במקום עירוב. אבל הראש ועוד ראשונים פסקו שאף אם השתתפו ביין, סומכים עליו במקום עירוב לפי שהלכה כרבי יוחנן, שרק נהגו כרבי מאיר אבל מורים להלכה כחכמים, וכפי הלשון הראשון, שגם ביין התירו חכמים. וכעת מוריי ורבותיי וכעת אחיי ורעיי, הגענו למשנה בדף עין ב' עמוד א'. המשנה ממשיכה לבאר דין עירובי חצרות והתבאר בדין באופן שיש כמה דיורים בבית אחד, אי מתי נחשבים חלוקים זה מזה וצריכים לערב. כפי שהתבהר לעיל, עירובי חצרות עניינו שחכמים אסרו לטלטל בין הבתים שבחצר ומהבתים לחצר. משום שכל אחד מהם הוא רשות לעצמו, ולכן הצריכו חכמים לגבות פת מכל בני החצר ולהניחו באחד הבתים. ועל ידי זה נחשב שכל בני החצר דרים במקום הפת. ונמצא שכל הבתים והחצר נעשו רשות אחת. אמנם, רק מי שדר בחצר אוסר על שאר בני החצר ומצריכם לערב. לפי שעל ידי שדר יש לו רשות לעצמו, אבל מי שאינו דר, כגון אורח, אינו אוסר על האחרים לטלטל. והיינו, אם יש בחצר רק דייר אחד מלבדו, אינם צריכים כלל עירוב. אם יש כמה דיורים מלבדו, הם עושים עירוב לעצמם ומתירים את הטלטול, וגם האורח מותר לטלטל על ידי עירובם, והוא אינו משתתף בנתינת פת לעירוב. וכמו כן, אם ישנם כמה בני בית הדרים בבית אחד, כל בני הבית נחשבים כדייר אחד בחצר, לפי שיש להם רשות אחת המשותפת להם, ועליהם לתת פת אחת בלבד לעירוב. המשנה שלנו עוסקת בכמה דיירים בבית אחד, אי מתי הם נחשבים כאחד. אומרת המשנה, חמישה חבורות ששבתו בטרקלין, אחד. במשניות הגרסה חמש חבורות לשון נקבה, שהרי המילה חבורות היא לשון נקבה. וכן גרסת הראשונים וכותב המאירי שלאו ודווקא חמש, ובלשון הזהב כתב שדרך התנה בכל מסכת, לנקוט מניין חמש. וכן לאו דווקא חבורות, אלא הוא הדין בחמישה יחידים. על פי התוספות בדיבור המתחיל, הוא מודין. אם כן, חמש חבורות ששבתו, שדרו בשבת, בטרקלין, באולם גדול, וחילקו האולם לחמישה חלקים על ידי מחיצות גרועות, והגמרא תבהר באיזה מחיצה מדובר, ולמרות שעניין המחיצות לא התפרש במשנה, בהכרח לומר שחילקו בין החבורות במחיצות שאם לא כן, הרי הם כחבורה אחת לכל דבר. וצריך שהמחיצות שביניהם יהיו קבועות שם במשך כל זמן שביטתן שם. כל חבורה דרה בחלק אחד והמחיצות מפסיקות בין חבורה לחבורה, ולכל חלק פתח לעצמו לצאת לחצר שלפני הטרקלין. ומפרשים התוספות בדיבור המתחיל ומודין, שרק מחמת כן דנה המשנה עם כל חבורה צריכה לתת עירוב לעצמה, אבל אילו לא היו מחדרם פתחים לחצר, והיו יוצאים לחצר דרך חדרו, של החיצון, דהיינו שהיו דרים חדר לפני מחדר ובני החבורה הפנימיים צריכים לעבור דרך החדרים שלפניהם כדי לצאת לחצר, רק בני החדר הפנימי צריכים לתן פת לעירוב, או השניים הפנימיים לשיטת רבי יוחנן לקמן בדף ע"ה עמוד ב' וכל האחרים הקרובים לפתח נחשבים כבית שער לחצר, והדר בבית שער אינו נותן עירוב כמבואר במשנה לקמן בדף פ"ה עמוד ב'. ודיירי הטרקלין רוצים לערב עם דיירי שער בתי החצר להתיר טלטול בין בתי החצר לחצר, או כאשר באים לערב עם חצרות אחרות, ומדובר שבני החבורות דרים בטרקלין למעלה מ-30 יום, אבל בפחות מכך דינם כאורחים ואינם צריכים לתן חלק בעירוב. ובתהילים לגבי הדיירים הקבועים באותה חצר, ואינם אוסרים על אשי החצר, ולא זה על זה, אומר תרומת הדשן. אם כן, חמש חבורות ששבתו בטרקלין אחד, בית שמאי אומרים, העירוב לכל חבורה וחבורה, על כל חבורה לתת בפני עצמה פת לעירוב שהמחיצות מחלקות ביניהם, והרי זה כמו שכל חבורה דרה בבית לעצמה. ולשיטה הסוברת לקמן בדף עין ג' עמוד א', שבמקום הפת גורם להחשיבו כבית החייב לתת עירוב, צריך לומר שכל חבורה אוכלת בחדרה, אומר המאירי. וכמו כן, החבורות אוסרות זו על זו, ואינן יכולות להוציא בטרקלין מרשות זו לזו בלא עירוב. דהיינו שיקבו מכל אחת פת וישימו ברשות אחת מהן. אבל אם ערבו עם שאר דיירי החצר, שוב אינן צריכות לערב בינם לבין עצמן. זוהי שיטת בית שמאי, ובית הלל אומרים די בעירוב אחד לכולן לכל החבורות. שכיוון שהחלוקה נעשתה במחיצה שפלה וגרועה, אין כאן חילוק רשות, והרי זה כמו שדרים כולה בבית אחד. שבמחיצות שפלות כאילו הטרקלין שהיה אחד מחבר את החבורות ומבטל את כוח המחיצות. וכמו כן, החבורות יכולות לטלטל בטרקלין מרשות זו לזו בלא עירוב, שהטרקלין מחברן ועושה אותן אחד. וכיוון שבני החבורות מותרים לטלטל ביניהם בלא עירוב, הרי הם כמו שעירבו ביניהם. ולכך נעשה אחד מהם שליח להביא עירוב עבור כולם כשבאו לערב עם שער דיירי החצר. כלומר, מה ששנינו עירוב אחד לכולן, לא זו בלבד שדי בפת אחת לעירוב עבור כולן, ואין צריך להביא פת כשיעור הנצרך לכל חבורה וחבורה, אלא אף רשאי אחד מהם להביא את הפת משלו ולהיעשות שליח עבורם, שלעניין זה צריך אף שדיירי הבית יהיו כמעורבים ביניהם. ושליח זה אינו צריך לזכות לבני החבורות את העירוב, אומר התפארת ישראל. שהרי אם מזכה להם, הרי זה כאילו נתנו יחד את העירוב. כמו ששנינו בברייתא להלן, בדף עין ב' עמוד ב', חמישה שגבו את העירובן, עירוב אחד לכולן. כלומר, חמישה אנשים הדרים בחמישה בתים בחצר וערבו ביניהם את חצרם, נעשו כאחד, ואם באים אחר כך לערב עם חצר אחרת, אחד מהם נעשה שליח להביא העירוב עבור כל החמישה. פירוש הדברים, כשם שמערבים חצר אחת, כך מערבים שתי חצרות כדי להתיר את הטלטול בין הבתים שבחצרות ומהבתים לחצרות. אבל כל החצרות רשות אחת גם בלא עירוב, ולכן חפץ שהיה מונח בכניסת השבת בחצר אחת מותר להוציאו לחצר השנייה בלא עירוב. זאת אומרת, שתי חצרות שיש פתח ביניהם, דיירי הבתים שבשתי החצרות נותנים פת, ומניחים אותו באחד הבתים ובכך מערבים את החצרות. והברייתא לגבי חמישה שגבו, מחדשת שכשדיירי חצר אחת ערבו בינם לבין עצמם, נעשתה חצרם כרשות אחת, וכשבאים לערב חצר זו עם חצר אחרת, אחד מבני החצר הראשונה מביא פת אחת עבור כל בני חצרו, ואין צריך שכל אחד מהם יביא פת לעצמו. מוסיפה המשנה ומודים בית הלל לבית שמאי בזמן שמקצתן של בני הטרקלין שרועין, דהיינו דרים, בחדרים ובעליות שבטרקלין שהם רשויות חלוקות לגמרי, ורצונם להתיר את הטלטול מהטרקלין לחצר, שהן צריכין עירוב לכל חבורה וחבורה, על כל חבורה לתת פת לעירוב מפני שהן כחמישה בתים. ואין זה כדין הברייתא לקמן חמישה שגבו את עירובן עירוב אחד לכולן, שהרי שם ערבו תחילה ביניהם ונעשו אחד, ואילו כאן לא ערבו ביניהם. וכמו כן, אינן יכולות לטלטל מרשות זו לזו בלא עירוב. זוהי המשנה שלנו בדף עין ב' עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מבררת הגמרא באיזו אופן החלקו בית שמאי ובית הלל. אמר רב נחמן, מחלוקת בית שמאי ובית הלל היא דווקא כשהחלוקה בין החבורות נעשתה במסיפס, מחיצה נמוכה של חתיכות העיצים וגובעה פחות מעשרה טפחים. מילו ארוך פירש שמסיפס הוא כותל חלול שיש בו חלונות. שמחיצות פחותות כאלו אינה מחלקות לדת בית הלל, והטרקלין נחשב כבית אחד. ואף הרי זה כמו שערבו ביניהם, ולכך עירוב אחד לכולם, כדין ששנינו בברייתא לקמן, בדף עין ב' עמוד ב' לגבי חמישה שגבו את העירובן. אבל כאשר החלוקה שבין החבורות נעשתה במחיצה שגובה עשרה טפחים שהיא מחיצה חשובה, שזה שיעורה של מחיצה מן התורה, כמו שאומרת הגמרא במסכת סוכה בדף ד' עמוד ב', דברי הכל גם בית הלל מודים שצריך עירוב לכל חבורה וחבורה. לפי שמחיצה כזו מחלקת את חלקה של כל חבורה לרשות נפרדת. מביאה הגמרא לשון אחרת בשם רב נחמן, איקא דאמרי, יש אומרים שכך אמר רב נחמן, אף כאשר החלוקה נעשית במסיפס, ישנה מחלוקת בית שמאי ובית הלל. כלומר, במחיצות עשרה טפחים ודאי נחלקו בית שמאי ובית הלל, של בית שמאי מחיצה עשרה מחלקת וצריך עירוב לכל חבורה, ולבית הלל אף מחיצה כזו אינה מחלקת ודאי בעירוב אחד לכולם. אבל אל תאמר של בית שמאי דווקא מחיצה עשרה מחלקת, אלא מחלוקת בית שמאי ובית הלל היא גם במסיפס, שאף מחיצות אילו מחלקות לבית שמאי בין החבורות. ונמצא שהן במחיצת עשרה טפחים והן במחיצת מסיפס, לבית שמאי עירוב לכל חבורה וחבורה, ולבית הלל עירוב אחד לכולם. מביאה הגמרא דעות נוספות בביור מחלוקת בית שמאי ובית הלל. פליגי בא וביור מחלוקת בית שמאי ובית הלל חולקים רב חייא ורבי שמעון ברבי. רבי שמעון בנו של רבי. אחד אמר, אחד מהם אמר, מחלוקת בית שמאי ובית הלל דווקא כשחילקו את הטרקלין במחיצות הרי המגיעות לתקרה. כגון יריעות המפסיקות עד התקרה. שדווקא באופן זה סוברי בית שמאי שרשויותיהן חלוקות. ובית הלל סוברי מאחר והחלוקה הייתה על ידי מחיצת הרי, עדיין הטרקלין מחברם ודי להם בעירוב אחד. אבל אם נעשתה חלוקה על ידי מחיצות שאין מגיעות לתקרה, אפילו הם גבוהות 10 טפחים, דברי הכל גם בית שמאי מודים, שדי בעירוב אחד לכולן. ונמצא שדעה זו חולקת על שתי הלשונות בדעת רב נחמן לאל, שהרי הלשון הראשונה סוברת שמודים בית הלל במחיצה 10 שצריך עירוב לכל חבורה, ואילו דעה זו סוברת שנחלקו אפילו במחיצות המגיעות לתקרה. הלשון השנייה לאל בדעת רב נחמן סוברת שנחלקו בין במסיפס ובין במחיצה 10, ובית שמאי מצריכים בהם עירוב לכל חבורה, ואילו לדעה הזו סוברים בית שמאי שאפילו במחיצות 10 די בעירוב אחד לכולם, ורק במגיעות לתקרה יצריכו עירוב לכל חבורה. אחד אמר ואחד מהם אמר מחלוקת בית שמאי ובית הללי דווקא במחיצות שאין מגיעות לתקרה. אבל אם חילקו את הטרקלין במחיצות המגיעות לתקרה, דברי הכל גם בית הלל מודים שצריכים עירוב לכל חבורה וחבורה. וברש"י משמע שגם הדעה הזו חולקת על שתי הלשונות ברב נחמן לאל. וטעם הדבר שהרי ללשון הראשונה מודים בית הלל במחיצה 10 שאינה מגיעה לתקרה שצריך עירוב לכל חבורה, ואילו לדעה הזו באופן זה נחלקו בית שמאי ובית הלל. ללשון השנייה לאל בדעת רב נחמן נחלקו בית שמאי בין במסיפס ובין במחיצה 10. ואילו לדעה הזו המחלוקת היא רק במחיצות 10 שאינה מגיעות לתקרה, ואילו במסיפס מודים כולם שדי בעירוב אחד לכולם. כך מסביר תרומת הדשן. מקשה הגמרא בדף עין בית עמוד בית על חלק מהשיטות שנאמרו בביאור מחלוקת בית שמאי ובית הלל. מי טבעי יקשו בני הישיבה שנינו בברייתא אמר רב יהודה הסבר, סבר מלשון סברה, והיה נקרא כך על שם חריפותו. שסברה עניינה חריפות וחידוד הלב, כך רש"י במסכת עבודה זרה בדף י"ט עמוד א'. ואילו רבינו חנן אל גרס פה רבי יהודה הסחך, ונקרא כך על שם אומנותו שהיה אומן לעשיית סחכה, שהיא כאין מצנפת וכובע. ועוד הוא מפרש שהוא נקרא כך על שם עירו, וסחכה הייתה אחת מערי ישראל, כמובא בספר יהושע פרק ט"ו. אם כן אמר רבי יהודה הסבר, לא נחלקו בית שמאי ובית הלל על טרקלין המחולק במחיצות המגיעות עד לתקרה, שוודאי באופן כזה צריכים עירוב לכל חבורה וחבורה, על כל חבורה לתת פת משלה לצורך עירוב החצר, לפי שבמגיעות לתקרה נחשבים בני החבורה מחולקים לגמרי, והרי הם כדרים בחמישה בתים. על מה נחלקו? על מחיצות שאין מגיעות לתקרה, שבית שמאי אומרים גם מחיצות אלו נחשבות החבורות כמחולקות וצריכים עירוב לכל חבורה וחבורה. ובית הלל אומרים שבאופן כזה עדיין הטרקלין מחברם ודי בעירוב אחד לכולן, שייתן אחד מבני החבורות פת משלו בעד כולם. שבה הגמרא ומביאה את ארבעת השיטות שבביאור המחלוקת ומבררת על איזו מהן קשה מן הברייתא הזו. אומרת הגמרא למנדה אמר לרבי חייא או לרבי שמעון ברבי, שלאל הביאה הגמרא את דעותיהם ולא התפרש מי מהם אמר כל דעה, אז זה שאמר שבמחיצות המגיעות לתקרה מחלוקת, הרי ברייתא זאת יופתא, היא פירחה על דבריו, שכן מפורש בברייתא שבמגיעות לתקרה לא נחלקו. וצריך לומר שרבי יהודה הסבר היה מן התנאים הראשונים, ובחגון זה ניתן להקשות מדבריו על תנאים מאוחרים, שכן רב חייא ורב שמעון ברבי היו מאחרוני התנאים. ולמאן דאמר לזה שאמר שבמחיצות שאין מגיעות לתקרה מחלוקת, אבל במחיצות המגיעות לתקרה לדברי הכל צריכים העירוב לכל חבורה, הרי שברייתא זו סייעתא, מהווה סיוע לדבריו, שכן מפורש בה כדבריו. וממשיכה הגמרא להסביר ולפרט, לאח לישנה, לאותו הלשון, הוא הלשון הראשון האומר, דאמר רב נחמן, שרב נחמן אמר שמחלוקת במסיפס, במחיצה נמוכה של חתיכות עיצים, אבל במחיצות הגבוהות 10 טפחים, מודים בית הלל שצריכים העירוב לכל חבורה, ברייתא זו התיופתא על דבריו, פירחה על דבריו, שהרי מפורש בה שלבית הלל במחיצות שאין מגיעות לתקרה, די בעירוב אחד לכולם, ובכלל זה אף מחיצות 10 שאינן מגיעות לתקרה. אלא לאח לישנה, לאותו הלשון, דהיינו הלשון השני, דאמר רב נחמן, שאמר רב נחמן גם בחלוקה במסיפס מחלוקת, דהיינו שהמחלוקת בין בית שמאי לבית הלל זה בין במסיפס ובין במחיצה שגובה 10 טפחים, לימא תאבת יופתא, אם נאמר שברייתא הזאת תהיה פרחה על דבריו, שהרי נאמר בה שנחלקו במחיצות, ומשמע שבמסיפס שאינה מחיצה, מודים בית שמאי שעירוב אחד לכולם. דוחה הגמרא ואומרת, אמר לך רב נחמן, יוכל רב נחמן לתרץ ולהסביר לך, אין הברייתא פירחה על דבריי, שאכן בית שמאי ובית הלל פליגי נחלקו במחיצה 10, והוא הדין שנחלקו גם במסיפס, כפי שאמרתי. והיידק המיפליגי וזה שנזכר בברייטה רק שנחלקו במחיצה, טעם הדבר להודיעך, להשמיעך, כוחן דה בית הלל. עד איכן התירו. שהיו מקהילים כל כך ואומרים שגם במחיצה עשרה, הטרקלין מחברם ודי בעירוב אחד לכולם. אבל באמת הברייטה מסכימה שנחלקו גם במסיפס. מקשה הגמרא על הדחייה הזו, אם משום כך וליפליגי שיחלקו בברייטה במסיפס כדי להודיעך, כוחן דה בית שמי עד איכן היו מחמירים, שאומרים שאף חלוקה במסיפס מצריכה עירוב לכל חבורה. ומכך שלא הביאה הברייטה שנחלקו במסיפס להשמיע את כוחם של בית שמי מוכח, שאכן לא נחלקו במסיפס, ושווה קושייה על רב נחמן. תרץ את הגמרא כוח דה תאירה עדיף. טוב יותר לתנא להשמיענו כוח דברי המתיר מאשר דברי האוסר. ולכן השמיע לנו חידוש בדברי בית הלל שהם המתירים. ורשי במסכת ביצה בדף ב' עמוד ב' מבאר את טעם הדבר, שהמתיר סומך על שמועתו ואינו ירא להתיר. וצריך להביא ראיה להתיר, אבל כשאוסר, אינו ראיה שסומך על שמועתו, לפי שהכל יכולים להחמיר אפילו בדבר המותר. ויש שמסבירים בכוונת רשי שרק על עצמו יכול להחמיר בדבר המותר, אבל אחרים, אינו רשאי להחמיר בדבר המותר, בלא שיביא ראיות ברורות מן התלמוד, כמו שכותב הבח, ויורד דעה סימן קוף פי זין, סעיף קטן ט'. מביאה הגמרא את מסקנת הגמרא להלכה. אמר רב נחמן אמר רב, ויש גורסים, אמר רב יהודה אמר רב. הלכה כרב יהודה הסבר בברייטה שבמחיצות המגיעות לתקרה מודים בית הלל שצריכים ליתן עירוב לכל חבורה. ומוכיחה הגמרא הזאת ממשנתנו, אמר רב נחמן בר יצחק, מתנית אינה מדייקה. ממשנתנו מדויק כדבריו, דקתני שנינו באו ומודים בית הלל בזמן שמקצתן של החבורות שרויים, דרים, בחדרים ובעליות שהיו בטרקלין, שצריכים עירוב לכל חבורה וחבורה. ויש לדקדק בכוונת המשנה, מהי, מהם החדרים ומהם העליות שהתכוונה המשנה? היא לימה. אם נאמר שחדרים הכוונה לחדרים ממש שמעולם לא היו מחוברים על ידי הטרקלין, דהיינו, שנבנו במחיצות קבועות משעת בניית הטרקלין כדרך סתם חדרים שבבתים, וכן עליות הכוונה לעליות ממש שלא היו מחוברות מעולם, קשה על כך פשיטה, הדבר פשוט הוא שאין הטרקלין מחברם וצריכים עירוב לכל חבורה, כי הרי רשויותיהן חלוקות לגמרי. ומה באה טענה להשמיענו? אלא לאו, אלא ודאי, אין כוונת המשנה לחדרים ועליות ממש, אלא כוונתה כעין חדרים וכעין עליות. ומה הניעו? מהו הדבר הזה? כשהטרקלין מחולק על ידי מחיצות ערי המגיעות לתקרה. שמחיצות אלו הם כעין חדרים ועליות שדרך מחיצותיהם להגיע לתקרה. ועל כך אמרה משנתנו שכשחולקו החבורות במחיצות אלו גם בית הלל מודים שצריכים עירוב לכל חבורה וחבורה. מסיים רב נחמן בר יצחק שמע מן המוכח מכאן. שאף לדעת משנתנו מודים בית הלל במחיצות המגיעות לתקרה וכדברי רב יהודה הסבר. מביאה הגמרא ברייתא מבארת את מחלוקת בית שמאי ובית הלל באופן אחר. תנא שנינו בברייתא בביאור משנתנו במה דברים אמורים שנחלקו בית שמאי ובית הלל בחמש חבורות שבטרקלין. האם עירוב לכל חבורה וחבורה הוא מספיק עירוב אחד לכולם? זהו כשבני חצר ובכללם החבורות שבטרקלין מוליכין את עירובן, את הפת שנתנו כל אחד לעירוב, למקום אחר. היינו שהניחו באחד משאר בתי החצר ולא בטרקלין. אבל אם היה עירובן בא אצלן ששאר בני החצר מביאים את פת העירוב להניחו בטרקלין, דברי הכל גם בית שמאי מודים לבית הלל שדי בעירוב אחד לכולן לכל החמש חבורות. וכיוון שבית שהונח בו עירוב פטור מנתינת עירוב, כאמור לעיל בדף ממתת עמוד א', הרי שכל החמש חבורות פטורות מנתינת עירוב, ולא רק אותה חבורה שהונח העירוב בחלקה. ולשון הברית העירוב אחד לכולן הוא לאו דווקא, שהרי אינן מביאות עירוב, אלא הכוונה שהן נחשבות כאחד. וטעם הדבר? שברית הזו סוברת שבית שמאי ובית הלל לא חולקים במחיצות, האם הם מחלקות את בני הטרקלין, אלא כולם מסכימים שהטרקלין הוא רשות אחד שמחבר את החבורות, ובני החבורות אינם צריכים לערב ביניהם כשרוצים לטלטל בטרקלין עצמו. והרי הם כחמישה שגבו את עירובם, כלומר חמישה בתים בחצר שערבו ביניהם שחצרה מותרה להם. אמנם, כשחמישה שגבו באים לערב עם חצר אחרת, שנינו בברייתא בסמוך שעירוב אחד לכולם, היינו שאחד מהם נעשה שליח להביא עירוב עבור כל החמישה. אבל בית שמאי סוברים שדין זה הוא דווקא כשהעירוב בא אצלם, שאז כל החמישה שווים שם ונחשבים כאחד. אבל אם הוליכו עירובם לחצר האחרת, אין אחד מהם נעשה שליח לתת פת אחת לעירוב עבור כולם, אלא צריכים עירוב לכל אחד. ולכן אף בטרקלין, אם העירוב בא אצלם, עירוב אחד לכולם. ואם העירוב ניתן בבית אחד בחצר, צריך עירוב לכל חבורה. וטעם החילוק הוא, משום שבאופן שהחמישה שגבו את עירובם או החבורות שבטרקלין התפזרו להוציא את עירובם לחוץ, נפרדה חבורתם וצריכים עירוב לכל אחת. אבל כשבא עירוב אצלם, כשהם מכונסים ועומדים, עירוב אחד לכולם. כך מסבירים הרשב"א והריטב"א. ואילו החזון איש מבאר, לגבי חמישה שגבו את עירובם מאחר וכל עיקר התחברותם הוא על ידי נתינת עירוב בבית של אחד מהם, שבכך נקבעה דירת כולם באותו בית, לכך כאשר מוליכים עירובם למקום אחר וקונים דירתם בחצר השנייה, הרי עקרו דירתם מבית זה, וממילא מתבטל בכך עירובם הראשון, והתבטלה התחברותם. בבית הלל סוברים לגבי חמישה שגבו את עירובם, שגם כאשר הם מוליכים את העירוב לחצר אחרת, די בעירוב אחד לכולם. ולכן גם בטרקלין, בין אם העירוב בא אצלם ובין לבית אחר, די בעירוב אחד לכולם. כלומר, כל החבורות נחשבות כאחד לעניין העירוב, והטעם, שכיוון שהועיל חיבורם לעניין טלטול מרשות זו לזו, ולכן הן נשארות מחוברות גם לעניין העירוב עם שאר דיירי החצר, גם כשמוליכים את העירוב לבית אחר. על פי ביור הברייתא, במחלוקת בית שמאי ובית הלל, דנה הגמרא בברייתא נוספת העוסקת בחמישה שגבו את עירובן. בררת הגמרא כמן אז לעד אתניה כשיטת מי הולכת. הברייתא ששנינו בה, חמישה שגבו את עירובן חצר שיש בה חמישה בתים ודיירי הבתים עשו עירוב כדי שיוכלו לטלטל בין הבתים ומהבתים לחצר ואחר כך רצו לערב עם חצר אחרת. אז גם כשהם הוליכים את עירובם להניחו במקום אחר, בחצר האחרת עירוב אחד לכולן, כלומר אחד מהחמישה נעשה שליח לתת פת אחת לעירוב עבור כולם. משיבה הגמרא כמן, כמי, כבית הלל, שהרי חמש חבורות בטרקלין הרי הם כחמישה שגבו את עירובן. וכמו שהתבהר, והתבהר בברייתא הקודמת שרק לדעת בית הלל, גם כשמוליכים את עירובם למקום אחר, עירוב אחד לכולם, אבל לדעת בית שמאי, כל שמוליכים את עירובם למקום אחר, צריכים עירוב לכל אחד ואחד. מביאה הגמרא לשון נוסף בסוגיה, גורסת אחרת בברייתא הראשונה, מבהרת את מחלוקת בית שמאי ובית הלל, ועל פי זה דנה בדרך אחרת בברייתא השנייה לגבי חמישה שגבו. ואיכא דאמרי יש שאמרו שמועה זו בלשון אחרת. כך שנינו בברייתא הראשונה במה דברים אמורים שנחלקו בית שמאי ובית הלל בחמש חבורות שבטרקלין, דווקא כשהיה עירוב בא אצלן. אבל אם בני החצר ובכללם החבורות שבטרקלין היו מוליכים את עירובן להניחו במקום אחר ולא בטרקלין, דברי הכל גם בית הלל מודים שצריכים עירוב לכל חבורה וחבורה. וטעם הדבר, שאף לדעה זו הטרקלין מחבר את החבורות, ורשאים לטלטל ביניהם בלא עירוב, והרי הם כחמישה שגבו את עירובם, כמו שהתבאר בלשון הקודם. וגם ללשון הזו מחלוקת בית שמאי ובית הלל אינה במחיצות האם הם מחלקות את הטרקלין, כמו שהתבאר בלשון הראשון שבברייתא זו. ומכל מקום לבית שמאי, החיבור שבין החבורות מועיל רק כלפי עצמם, להתיר לטלטל בטרקלין שהוא רשות המיוחדת רק להם. אבל אם באו לערב עם שאר בני החצר להתיר את הטלטול בחצר שהיא רשות המשותפת גם לאלו שאינם מחוברים בטרקלין, הטרקלין אינו מחבר את החבורות לעניין זה וכל חבורה צריכה להביא עירוב לעצמה. אף על פי שמניחים את העירוב בטרקלין וטעמם, שמתוך שאוסרים בני החצר על החבורות שבטרקלין להוציא מהטרקלין לחצר, גם החבורות עצמן אוסרות זו על זו את הטלטול מהטרקלין לחצר והרי הם כחבורות נפרדות לעניין זה. כמו כן, בחמישה שגבו את עירובם, העירוב שעשו מועיל רק כלפי עצמם להתיר את חצרם. אבל אם באו לערב עם חצרות אחרות, העירוב שגבו אינו מצרפם לעניין זה, וכל אחד מהחמישה צריך להביא העירוב לעצמו, אף על פי שהעירוב בא אצלם. שמתוך שבני החצר האחרת אוסרים על החמישה את הטלטול בין החצרות, גם החמישה אוסרים זאת זה על זה, והם נחשבים נפרדים לעניין הזה. ולדעת בית הלל, הטרקלין מחבר את החבורות, והעירוב מחבר את החמישה שגבו את עירובם גם כשבאו לערב עם אחרים. אבל זהו דווקא כשמניחים את העירוב אצלם, שאז הם נחשבים כאחד, ודי בעירוב אחד לכולם. אבל אם הוליכו עירובם למקום אחר, אינם נחשבים מחוברים וצריכים עירוב לכל אחד ואחד. זאת אומרת שבית הלל מסכימים לסברת בית שמאי שמתוך שאחרים אוסרים על החבורות שבטרקלין או על החמישה שגבו, אף החבורות אוסרות זו על זו. אבל סוברים בית הלל שסברה זו היא רק כשהוציאו את עירובם למקום אחר. אבל כאשר העירוב בא אצלם, כשם שאינם חלוקות ביניהם לעניין טלטול מרשות זו לזו, כך הם כבית אחד גם לעניין עירוב עם שאר דיירי החצר. על פי הביאור של לשון זו, במחלוקת בית שמאי ובית הלל, הגמרא שווה ודנה בברייתא, העוסקת בחמישה שגבו את עירובם. מבררת הגמרא לפי הלשון הזו כמן אז לעד אתניא, כשיטת מי? הדבר ששנינו בברייתא חמישה אנשים הדרים בחמישה בתים בחצר, שגבו את עירובן כדי להתיר את הטלטול בין הבתים ולחצר. כשערבו אחר כך עם חצרות אחרות, אף כשמוליכים את עירובם למקום אחר, כלומר לחצר האחר די בעירוב אחד לכולן, כי כיוון שנעשו כאחד לגבי הטלטול ביניהם, הרי הם כאחד גם לגבי עירובים אחרים, ואף כשהעירוב אינו בא אצלם, משיבה הגמרא כמן, כשיטת מי דלוק אחד. זה לא הולך לשיטת אף אחד, שהרי לפי הלשון השני, כאשר מוליכים את העירוב למקום אחר, גם בית הלל מודיעים שצריכים עירוב לכל אחד ואחד. ומאחר שלפי לשון זו, הברייתא אינה כאחד בין התנאים, ואילו ללשון הראשון ברייתא זו היא כבית הלל, וכהלכה, יש לנו לפסוק, כלשון הראשון. וגם מצינו לכמן שרבא פשט לאביי בחמישה שגבו את עירובם ומוליכים אותו למקום אחר, שעירוב אחד לכולם. הרי שכך היא ההלכה, כך אומר הרשב"א. ונסכם את מחלוקת בית שמאי ובית הלל לשתי הלשונות שבברייתא. דין חמש חבורות הנמצאות בטרקלין אחד ומחיצות גרועות מחלקות ביניהם, וכן חמישה הגרים בחצר וערבו את חצרן ובאים לערב עם חצר אחרת. לעניין טלטול ביניהם, מודים בית שמאי לבית הלל שאינם צריכות לערב, לפי שתי הלשונות. עירוב עם אחרים והעירוב בא אצלן. ללשון הראשון, מודים בית שמאי לבית הלל שעירוב אחד לכולם. ללשון השני, לבית שמאי עירוב לכל חבורה, לבית הלל עירוב אחד לכולן. עירוב עם אחרים ומוליכים עירובם למקום אחר. ללשון הראשון, בית שמאי סוברים עירוב לכל חבורה ובית הלל אומרים עירוב אחד לכולם. וללשון השני, בית הלל מודים לבית שמאי שצריך עירוב לכל חבורה. וכעת מוריי ורבותיי וכעת אחיי ורעיי, הגענו למשנה בדף עין בית עמוד בית. המשנה הזו עוסקת באופן נוסף של חצר שיש בה כמה דיורים וחלק מהם מחוברים ביניהם בחיבור מועט. האם צריכים לתת עירוב לכל אחד ואחד או עירוב אחד לכולם? המשנה הקודמת עסקה כשחיבורם הוא על ידי הטרקלין שמצויים בו, ומשנה זו עוסקת בחיבור על ידי תשמיש משותף בבית. אומרת המשנה, האחין שהיו אוכלים על שולחן אביהם וישנים בבתיהם, כל אחד בבית לעצמו, והיו בתיהם בבית אביהם בחצר אחת, ויש בחצר מלבדם דיירים נוספים בבתים משלהם, אז כאשר באים לעשות עירוב כדי להתיר את הטלטול בין הבתים לחצר, צריכים אב והאחים עירוב לכל אחד ואחד. כלומר, צריך כל אחד מהם לתת פת משלו לעירוב כשאר דיירי החצר ואינם נחשבים כאחד, על אף שהבנים מחוברים לאביה בשל אכילתם. טעם הדבר, הגמרא תבהר. לפיכך, לפי שהם נחשבים דיורים חלוקים זה מזה, אם שכח אחד מהם ולא ערב, לא נתן פת לעירוב, הרי הוא אוסר עליהם. כי עיקר תקנת עירוב חצרות היא שכיוון שכל בית מבתי החצר הוא רשות של אחד, ואילו החצר עצמה היא רשות המשותפת לכל בני החצר, לכך אסרו חכמים להוציא מבית לבית ומבית לחצר. משום הרחקה שלא יבואו להוציא מרשות היחיד לרשות הרבים. ועל ידי העירוב, כל הבתים והחצר נחשבים רשות אחת המשותפת לכולם, ובכך הותרו לטלטל מזה לזה. אבל כאן, כיוון שאחד מהאחים לא ערב, רשותו חלוקה מרשות האחרים שערבו, והרי זה כשני דיירים בחצר שלא ערבו שאוסרים זה על זה. וכדי שיהיו מותרים בטלטול על ידי העירוב שעשו, הוא מבטל את רשותו לשאר בני החצר, ואז כל החצר רשות אחת ומותרים בטלטול. כפי שאמרה הגמרא לעיל בדף סמכתת עמוד ב', וטעם הדבר שכשמבטל אינו אוסר עליהם, לפי שנתן להם את רשותו והסתלק ממנה, ונמצא שאין לו רשות בחצר והוא כאורח אצלם. ועוד למדנו שם לעיל בדף סמכתת עמוד ב', שאם ביטל את החצר לבדה, אז הותרו לטלטל בין בתיהם ומבתיהם לחצר. אבל עדיין אסור להכניס ולהוציא מביתו לחצר. ואם ביטל להם גם את ביתו, מותר אף מביתו לחצר. ומחמת שהוא כאורח אצלם, כל הטלטול המותר לאלו שערבו, מותר אף למבטל עצמו. מבארת המשנה שמכל מקום, החיבור בין האב לאחים בכך שאוכלים על שולחנו מועיל להם. מוסיפה המשנה, אם מתי האב והאחים הם כשאר דיירי החצר וצריך פת מכל אחד, דווקא בזמן שהם מוליכים את עירובן, את הפת שנתנו לעירוב, להניחו במקום אחר, באחד משאר בתי החצר. אבל אם היה עירוב של כל החצר באצלן שהונח בבית אביהם, או באופן שאין עמהן עם האב והאחים דיורים נוספים בחצר, בשני אופנים אלו אינן צריכים לערב, שלעניין זה מועיל החיבור המועט שביניהם בכך, שאוכלים מאביהם להחשיבם כמחוברים. והיינו באופן שהעירוב בא אצלן, מחמת שהם כמחוברים, אינם צריכים לתת פת לעירוב לפי שאחים נמשכים אחר דירת האב ונחשבים כדרים בביתו. ובית האב אינו צריך לתת פת, כמבואר לעיל בדף ממתת עמוד א', שבית שמניחים בו את העירוב, אין צריך בעל הבית ליתן את הפת, ונמצא שהאב והאחים הותרו בטלטול מחמת העירובם של שאר בני החצר. ובאופן שאין דיורים אחרים בחצר, מחמת שהם כמחוברים, נמצא שכל החצר רשות אחת, ואינה צריכה עירוב כלל. וטעם החילוק בין מוליכין את העירובן למקום אחר, לבין העירוב בא אצלן, או שאין עם האין דיורין, משום שבאופן שמוליכים את העירובם למקום אחר ויש דיורים נוספים בחצר, נמצא שהוזקקו אב והאחים לתת עירוב עם שאר דיירי החצר. ואז אנו אומרים, מתוך ששאר הדיורים אוסרים על בני החצר לטלטל בלא עירוב, אף כל אחד מהאב והאחים אוסר, ואין אחד מהם יכול לעשות שליח לתת עירוב עבור כולם. וכיוון שלכל אחד יש מקום לינה לעצמו, ואף באכילתם אינם מחוברים לגמרי, כמבואר בגמרא, צריך כל אחד מהם לתת פת לעירוב. והיינו, היה מקום לדון את האב והאחים כאילו ערבו ביניהם מחמת שאוכלים על שולחן אביהם ומחמת כן, אחד נעשה שליח לכולם, אבל כיוון שהוסקקו לתת עירוב, אז אומרים מתוך ששאר הדיורים אוסרים, אף הם אוסרים, ואינם כמעורבים. אבל עדיין צריך טעם מדוע כל אחד מהאחים צריך לתת עירוב. הרי אין להם בחצר קביעות מקום המחייבת עירוב, שהרי אין להם מקום אכילה לעצמם בחצר. ולדעת רב, מקום הפת גורם חיוב בעירוב. כפי שתאמר הגמרא בהמשך, לכן כותב רש"י שחיובם הוא על ידי לינה, שכיוון שאינם אוכלים ממש על שולחן אביהם, אין כאן קביעות מצד מקום הפת, ואז מועיל גם קביעות מקום הלינה. אבל כל זמן שאב ואחים לא הוסקקו לתת פת לעירוב, והיינו כגון שהעירוב בא אצלם, ובית שמניחים בו עירוב אין צריך ליתן לו פת, או שאין עמהם דיורים בחצר שיזקיקו אותם לתת עירוב, באופנים אלו די בחיבור המועט שיש ביניהם בכך שאוכלים מאביהם להחשיבם כמחוברים ואינם צריכים לערב. כלומר, תחילה אנחנו דנים אותם כמחוברים, ואם לא הוסקקו לתת עירוב על ידי חיבורם זה, אנחנו דנים את חיבורם כקיים. אבל אם אף אחר שדנים אותם כמחוברים הוסקקו לתת עירוב, אז מחמת נתינת העירוב יש לומר, מתוך ששאר הדיורים אוסרים, אף הם אוסרים. ויש לדונם כמפורדים. וטעם הדבר שכשהוסקקו האחים לעירוב אנחנו אומרים, מתוך ששאר הדיורים אוסרים, אף הם אוסרים. מפני שאומנם החיבור המועט מחשיבם כאילו עירבו. וכשעירוב בא אצלם, או אין עמהם דיורים, מחמת חיבור זה, הרי הם כדרים בבית אחד וכשותפים בכל הדירות, ואינם צריכים לערב. אבל אם יש דיורים אחרים והאחים מוליכים עירובם לבית אחר, אין העירוב מועיל עבור כולם, לפי שרק במקומם הם כשותפים. אבל כשאחד מהם קובע דירתו במקום אחר, אין זו קביעות לכולם, וצריך שיזכה העירוב עבור כולם. וכיוון שבאופן זה חיבורם אינו מתיר כלום בפני עצמו, שהרי הוא בפני עצמו אינו מתיר להם לטלטל בחצר, לא תקנו חכמים שליחות שיהיה אחד זוכה עבור כולם. כך מסביר החזון איש. לא היה המשנה שלנו בדף עין ב' עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. כבר התבהר בכמה מקומות שכל אחד מהדרים בחצר אוסר על בני החצר לטלטל כל זמן שאין מערבים עמו. ובגמרא בסמוך חולקים רב ושמואל במי שאוכל בחצר אחת וישן בחצר אחרת, איכן ניכר דירתו. לדעת רב, מקום הפת הוא העיקר, כלומר מקום האכילה, ועל כן אוסר על בני החצר שאוכל בה. ולדעת שמואל, מקום לינתו הוא העיקר, ועל כן אוסר על בני החצר שישן בה. רוצה הגמרא להוכיח ממשנתנו לגבי המחלוקת הזו. מוכיחה הגמרא שמה תמינה, יש לך ללמוד ממה ששנינו במשנתנו באחים שהיו אוכלים על שולחן אביהם וישנים בבתיהם, והעירוב ניתן באחד משאר בתי החצר, שצריך כל אח לערב בפת משלו, שמקום לינה הוא הגורם לאסור על בני החצר ולחייב לערב עמו, ששם הוא עיקר דירת האדם, ולכן נקטה משנתנו שהאחים ישנים בבתיהם, שמחמת כן צריכים עירוב לכל אחד ואחד במוליכים עירובם למקום אחר. אבל אם היו ישנים בבית אביהם, הרי הם כדרים בביתו ולא היו מביאים עירוב לעצמם אלא רק אביהם. ויש ממשנתנו פרחה על דברי רב הסובר, שמקום הפת גורם, שאם כדבריו, הרי אף שהאחים ישנים בבתיהם מכל מקום, היה לנו להחשיבם כאחד, מחמת שכולם אוכלים בבית אביהם. ואף ומוליכים את עירובם למקום אחר, היה די בעירוב אחד לכולם. ואילו המשנה החשיבה אותם כחלוקים. מוכח מהמשנה כשמואל הסובר, שמקום לינה גורם ולא כרב. דוחה הגמרא ואומרת, אמר רב יהודה, אמר רב. אמר רב יהודה בשמו של רב, אין מהמשנה פרחה על שיטתו של רב. בעצם רב אומר, אין פרחה על שיטתי, לפי שהיא אינה עוסקת באחים שאכלו בבית אביהם על שולחנו ממש, שאילו כן, די היה בעירוב אחד לכולם. אף שהיו ישנים בבתיהם, מפני שהמקום של הפת הוא הגורם. אלא מדובר במקבלי פרס שאנו. משנתנו עוסקת באופן שהיו מקבלים מאביהם מזון או מעות לקנותו ואוכלים בבתיהם. וממשמעות לשון רש"י, פרס הכוונה הוצאה. ותוספות רבנו פרץ מפרש שפרס בא משולחן אביהם ממש. כלומר שאפייה והבישול היו בבית אביהם. אבל אם האפייה והבישול היו בבתיהם, הרי הם כסתם דיורים ואינם נמשכים אחר אביהם ולעולם אסורים לטלטל עד שכל אחד ייתן פת לעירוב. ונמצא שבית אביהם אינו מקום פת גמור, וכיוון שחלוקים במקום אכילתם בפועל ובמקום הלינה כשמוליכים את עירובם למקום אחר, צריך עירוב לכל אחד. דהיינו שני נידונים יש כאן, האחד שאין אדם אוסר על דיירי החצר אלא אם הוא דייר בה, וחשיבות דיור היא במקום הפת לרב ובמקום הלינה לשמואל, וכאן התחדש לרב. שאכילה בפועל מצטרפת ללינה להיחשב דייר, אבל קבלת פרס אינה נחשבת מקום פת ואינה מחשיבתם כדייר, והנידון השני הוא האם האחים נחשבים מחוברים ביניהם. לעניין זה, די בקבלת הפרס מאביהם כדי לצרפם, אף אם הם דיירים, כמו חמישה שגבו עירובם, שוודאי הם דיירים האוסרים זה על זה, אבל מחמת העירוב הם מחוברים ונחשבים כאחד, ולכן, כל זמן שלא הוסקקו לתת עירוב עם שאר בני החצר, כגון שעירובם בא אצלם, או שאין עמהם דיורים, די בכך שמקבלים את הפרס מבית אביהם להימשך אחריו ולהחשיבם כמו שערבו ביניהם והרי הם כאחד. אבל באופן שהוזקקו לתת העירוב כגון שמוליכים את העירובם למקום אחר, אז אנו אומרים מתוך ששאר הדיורים אוסרים, אף הם אוסרים ולכך אינם כמעורבים, וצריכים העירוב לכל אחד. ואין לומר באופן הזה שמכל מקום לא יוצרכו האחים לתת העירוב, שהרי אין להם מקום פת בחצר ואינם דיירים האוסרים. אין לומר זאת לפי שמקום אכילתם בפועל מצטרף למקום הלינה להחשיבם כדיירי החצר החייבים בעירוב. אבל כשלא הוזקקו לתת עירוב, אף על פי שהם דיירים, מכל מקום כיוון שהם מעורבים על ידי קבלת הפרס, לכן עירוב אחד לכולם. מבארת הגמרא את מחלוקת רב ושמואל שנזכרה לעיל ותחילה מביאה ברייתא שעליה נסובה מחלוקתם. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא מי שיש לו בית שער, בית קטן לפני שער החצר או מבפנים או מבחוץ שעוברים דרכו לחצר ושומר הפתח יושב שם, או אכסדרה, מקום לפני הבית המוקף מחיצות משלוש צדדים ומקורה מלמעלה ונכנסים דרכו לבית, וכן מי שיש לו מרפסת, כשיש עלייה ארוכה עם כמה חדרים ובכל חדר יש דיורין לעצמו ופתח לעצמו, עושים מרפסת ארוכה לפני הפתחים כאורך העלייה, וכולם עולים בסולם ובמדרגות אחד למרפסת, ודרכה נכנסים ויוצאים כולם. אז מי שיש לו בית שער, או אכסדרה או מרפסת, בחצר חברו, אף על פי שדר באותו בית שער או אכסדרה או מרפסת, הרי זה אינו אוסר עליו, אינו אוסר על בעל החצר לטלטל מביתו לחצר, לפי שמקומות האלו אינם דירה. ולכך גם אם הוא דר שם, אינו אוסר על שער בני החצר. אבל אם יש לו בחצר של חברו בית התבן, מקום אוצר התבן, או בית הבקר או בית העצים ובית האוצרות לאוצר יין, שמן ותבועה, אף שאינו דר שם, הרי זה בעל בית התבן או שאר בתים אילו אוסר עליו על בעל החצר לטלטל מביתו לחצר. רבי יהודה אומר אינו אוסר על המקום דירה בלבד, היינו, שרק מקום שאדם דר בו בגופו אוסר על שאר דיירי החצר, אבל בית הדבן ושאר הבתים שנזכרו אינם אוסרים. ומביא רבי יהודה ראיה לשיטתו, אמר רבי יהודה מעשה בבן נפחה, שהיו לו חמש חצירות, ויש גורסים כאן חמש אוצרות, נפרדות כל אחת במבוי אחר בעיר אושה, ובאחת מהם היה דר, ובשאר היו לו בית תבן, בית עצים וכיוצא באלו, ובא מעשה לפני חכמים לדעת באיזה מבוי אוסר בנפחה על שאר בני המבוי, את הטלטול בין החצרות, ועליו להשתתף בשיתוף מבואות. שיתופי מבואות עניינו ועשייתו דומה לעירובי חצרות, והיינו שתכליתו לצרף את כל החצרות שבמבוי, כדי שיותר לטלטל ביניהם, הוא מהם למבוי, וכאין עירובי חצרות שבא להתיר את הטלטול מבית לבית ומבית לחצר. גם שיתוף מבואות נעשה על ידי שבני החצרות נותנים דבר מאכל, ומניחים אותו באחת החצרות כעירוב חצרות הנעשה על ידי נתינת פת. ואמרו חכמים, אינו אוסר אלא בית דירה בלבד, ולכך רק במבוי ששם דירתו עליו לתת דבר מאכל לשיתופי המבואות. מקשה הגמרא, בית דירה סל כדאי תח, וכי עולה על דעתך שהשיבו החכמים שבית דירה אוסר, שמשמע שבית הראוי לדירה אוסר, אף שאין אדם דר בו? הרי רבי יהודה עצמו אמר שצריך מקום דירה ומשמע שצריך לגור שם בפועל, וכיצד רבי יהודה מביא ממעשה זה ראיה לשיטתו? ותרץ את הגמרא אלא אימה אמור שכך אמרו חכמים, אינו אוסר אלא מקום דירה, מקום שהאדם דר בו. ולדעת המאירי כוונת הגמרא בתירוצה, אלא אימה מקום דירה שצריך להיות מקום הראוי לדירה שדר בו באותה שבת, ואם אינו ראוי לדירה, אינו אוסר. ויהיה הגמרא עכשיו את מחלוקת רב ושמואל מהו מקום דירה שהזכיר רבי יהודה. שואלת הגמרא מהי מקום דירה, מה קרוי מקום דירה של האדם, כלומר איזה תשמיש צריך אדם לעשות בביתו כדי שיחשב מקום דירה ויאסור על שאר בני החצר. משיבה הגמרא, רב אמר מקום פיתה, מקום הפת, כלומר מקום אכילתו והוא עיקר מקום דיוריו ואוסר על בני החצר שאוכל בה, ושמואל אמר מקום לינה, שם הוא עיקר דיורי האדם ואוסר על בני אותה חצר. מקשה הגמרא על שיטת רב מברייתא עוסקת בעניין תחום שבת. עניין תחום שבת הוא שאסור לאדם ללכת בשבת יותר מ-2,000 אמה מהמקום ששבת בו בבין השמשות של כניסת השבת. ונחלקו התנאים לאל בדף י' ז' ובדף ל' ה' עם איסורו מן התורה ומדרבנן. ולאל בדף סמך עמוד א' אמרה המשנה שכל העיר כ-400 לעניין תחומין. כלומר, אדם הנמצא בעיר רשאי להילך את כולה ועוד 2,000 אמה מחוץ עלה לכל צד, אף אם העיר רחבה כמה פרסאות, מפני שכל שטחה של העיר הוא כ-400, והיא אינה נכללת ב-2,000 אמה של תחום שבת. אבל אם שבת אדם מחוץ לעיר, וכשהולך 2,000 אמה מגיע עד אמצע העיר, אינו רשאי להמשיך ולהילך את כולה, שבאופן זה אין אומרים שכולה כ-400. אמנם אם כל העיר נמצאת בתוך תחום 2,000 אמה ממקום שביטתו, כגון בעיר קטנה ושבת בסמוך לה, באופן זה שוב אנו מחשיבים את העיר כ-400, ושטחה אינו מצטרף ל-2,000 אמה. כאמור במשנה לאל בדף סמך א' עמוד א'. הברייתא שלפנינו דנה, באנשים הדרים בעיר ועיסוקה מחוץ לעיר, איכן מקום שביטתם לעניין תחומין. מיתי ויקשו בני הישיבה שנינו בברייתא העוסקת בקביעת תחום שבת, הרועים, רועי עדרי צון ובקר, והקייצין, שומרי תאנים שנשתחו בשדה ליבשם לקציות, לאחר ייבוש התאנים היו חותכים את עוקציהם בכלי הקרוי מקצוע, והתאנים הללו קרויות קציות, כך רש"י במסכת ביצה בדף ג' עמוד ב'. והבורגנין, שומרי העיר, וכן הסוכות שהיו עושים ללון בהם היו נקראים בורגנין, ושומרי הפירות שבשדה, בזמן שדרכן ללין בעיר, היינו שדרכם להיות במשך היום בשדה, ובערב חוזרים העירה ושם אוכלים ולנים. אף על פי שבכניסת השבת, שאז הוא זמן קניית השביטה, היו בשדה, אין שביטתם נקבעת בשדה, אלא הרי הן כאנשי העיר שיש להם 2,000 אמה מן העיר לכל רוח, וכל העיר היא להם, כ-400 ושטחה אינו נכלל ב-2,000 אמה. וכל זה דווקא כאשר מקומם בשדה, ובתוך תחום העיר, דהיינו בתוך 2,000 אמה, אבל אם בבין השמשות היו מחוץ לתחום העיר, אינם נעשים כאנשי העיר, אף אם היה דעתם להיות כאנשי העיר, כמבואר לאיל, בדף נון עמוד ב'. רש"י כותב ששומרים אילו אוכלים בעיר, ואילו הרשב"א כתב שאפילו אוכלים בשדה, מכל מקום אינם קובעים את דירתם בשדה, אלא בעיר ודעתם להיות כאנשי העיר. אבל בזמן שדרכן ללין בשדה, ששוהים בשדה גם בלילה, יש להם 2,000 אמה לכל רוח מהמקום ששבתו בו בשדה בלבד, ואף על פי שאוכלים בעיר אינם כאנשי העיר, ואם כן, בברית הזו מוכח שמקום הלינה הוא עיקר דיורי האדם ולא מקום האכילה. וקשה על רב שאמר שמקום פיתה גורם, כלומר מקום האכילה, מתרץ הגמרא אין להביא משם ראיה שכן אתם שם בשומרים הלנים בשדה, הנן סהדי, אנחנו עידים, כלומר הדבר ברור לנו וכאילו ביכולתנו להעיד שכך הדבר. דיממתו לאו ריפתה אתם, תפי ניחה לאו. אנחנו יודעים בוודאות שאילו היו מביאים להם את האוכל למקום הלינה בשדה, היה זה יותר נוח להם אשר לאכול בעיר, הועיל וצריכים לשמור כל העת שהרי ישנים שם כל הלילה. כלומר, אם אינם ישנים שם בלילה, אין הם מעדיפים לאכול בשדה, אף אם יכלו לעשות כן, אלא אוכלים במקום לינתם. אבל כיוון שישנים שם בלילה, ודאי היו מעדיפים להישאר בשדה לשמור בלא ללכת כלל העיר. רק מחמת שאין מצוי להם מזון בשדה, הם נאלצים לאכול בעיר. לפיכך לגביהם נחשב מקום הלינה לעיקר הדיור. שמחמת שמעדיפים לאכול במקום לינתם, מקום האכילה שבעיר, אינו נחשב מקום אכילה ממש, ועל כן הולכים אחר מקום לינתם. נמצא שאם הפת במקום אחד והלינה במקום אחר, ויש הוכחה שנוח לו יותר שיהיו שניהם באחד המקומות, מודים רב ושמואל שעיקר דירתו במקום שנוח לו, ומחלוקתם היא רק באופן שאין הוכחה מה יותר נוח לו, כגון מי שיש לו 5 חצרות ב-5 מבואות, באחד אוכל ובאחד ישן, שרב סובר שעיקר דירתו מקום אכילה, ושמואל סובר מקום לינה. כך מסבירים התוספות ריד. דנה הגמרא אם יש להוכיח ממשנתנו למחלוקת זו. הגמרא לאל בדף עין בית עמוד בית כבר דנה בזאת, ועכשיו היא מביאה שוב את הדברים בשם רב יוסף ואביי. אמר רב יוסף לא שמיע לי אשמעת, השמועה זו שאומרים משמו של רב שמקום פיתה גורם, מקום האכילה, מעולם לא שמעתי שאמר כן. כי רב יוסף לא עלינו חלה ושכח תלמודו, והיה אביי תלמידו מזכירו. אמר לאביי, את אמרת ניהלן, אתה אמרת לנו את השמועה הזו, והה אמרת ניהלן, ובביור משנה זו אמרת לנו זאת. האחין שהיו אוכלין על שולחן אביהם וישנים בבתיהם, כל אחד בבית לעצמו, ובתיהם ובית אביהם היו בחצר אחת עם דיורים נוספים. אז כאשר באים לערב את החצר, צריכים האב והאחים עירוב לכל אחד ואחד. כלומר, צריך כל אחד מהם לתת פת משלו לעירוב כשאר דיירי החצר, ואינם נחשבים כאחד. מפני שכל אחד ישן בבית לעצמו, על אף שדיור הבנים מחובר לאביהם בשל אכילתם. ואמרינן לך, שאלנו אותך, אם כן, שמע מינה, ניתן ללמוד ממשנתנו שמקום לינה גורם. ואמרת לה, נשבת לנו שאין להוכיח כן, מפני שעלה על משנה זו, אמר רב יהודה, אמר רב, במקבלי פרס שנו. משנתנו עוסקת באופן שלא אכלו בבית אביהם על שולחנו ממש, אלא קיבלו מאביהם מזון או מעות לקנותו ואוכלים במקום אחר. ונמצא שמקום אביהם אינו מקום פת גמור, וכיוון שחלוקים במקום אכילתם בפועל ובמקום הלינה, כשמוליכים עירובם למקום אחר, צריך עירוב לכל אחד. מוריי ורבותיי, חי וראה, אנחנו חותמים את תלמוד תורתנו בדף עין ב' במסכת העירובין עם הצגת 6 שאלות לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, מה הדין לבית שמי ולבית הלל במחיצות הגבוהות מעשרה טפחים? שאלה שנייה, אם נחלקו בית שמי ובית הלל במחיצות המגיעות לתקרה, מדוע מודים בית הלל בחדרים ועליות נפרדים? תשובה בתוספות. שאלה שלישית, לרבי יהודה, הסבר, מה הכוונה שמודים בית הלל בחדרים ועליות? שאלה רביעית, מה הדין כשמניחים העירוב בטרקלין? שאלה חמישית, בני חצר שגבו עירובם ומוליכים אותו למקום אחר, האם די בעירוב אחד לכולם? והשאלה האחרונה על דף עין ב', אחים שגרים בחצר של אביהם, והעירוב בביתו, האם צריכים לערב? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעת הדשמי הענקית. את תלמוד תורתנו בדפינו היומי, היום הזה, יום שלישי, פעמיים כתוב, ב' בחשוון תשפ"א, סיימנו ללמוד בסייעת הדשמי הגדולה, דף עין ב' במסכת עירובין. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר. יום רביעי ג' בחשוון תשפ"א, ונלמד דף עין ג' במסכת עירובין. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, מלא 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 בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורת תורה ושמחה, וכל מיני דמיתיו מנותן התורה. חילכם לא ראית, אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.